שאנחנו קוראים לספר עזרא. איפה עצרנו בשבוע שעבר בדיוק? סוף פרק ה'. אז אנחנו העלינו בשיעור האחרון, בנקודה האחרונה, גנזך שלך, תבדוק אם באמת יש דבר כזה. אבל זה נראה דבר מדהים. עברו בסך הכל חצי דור עבר, 15 שנה, 16, 17 שנה, אי אפשר להוציא את ההדברה, צילום של ההדברה. היו לא אלפי, זה תוך בעצור.
נו, אז מה?
אנחנו חיים בעידן מודרני, והשאלה הזאת באמת היא נראית תמוהה. אבל בעת העתיקה זה לא היית תבוע, ההצהרה ניתנה ליהודים בעל פה, לא ניתן להם שום מסמך. וגם לא כולנו שום מסמך. המסמך המקורי נשאר באיזה גנזך בפרס, בבבל, במי יודע, במדי. אתם לא יודעים אפילו. והם מסתמכים על יחידה שבעל פה. עכשיו אנחנו שאלנו עוד שאלה. נו, אבל מסתורת בעל פה, הרי לא מדובר פה על תקופה של מאות שנים. מדובר פה על תקופה של 15 שנה. איך זה שתתנאי לא יודע את זה? וחבריו לא יודעים את זה. איך זה שצריך להתחיל לבדוק את זה בפרס מהדברים כאלה על דבר זמן כזה? איך זה שצריך שדברים כאלה נשתחו? מה התשובה לזה? מה? או, אנחנו חוזרים למה שפתחנו בו את השינור. היו בתקופה הזאת היו חילופי שלטון תחופים. לא סתם חילופי שלטון. כורש מת תוך כמה שנים אחרי הצהרתו, שנים אחדות. לא, אחרי הצהרת 9 שנים, אחרי הצהרה בעוד 8-9 שנים הוא מת. קנבוזים הלך רק 8 שנים שהיו סוערות מאוד, קנבוז יתנות. והוא נערב, נרצח, ואז התחלק שצטון שוב, והיה מרד ומהפכה, ועוד מרד ועוד מהפכה. דברים נשכחו. לא היה, לא, גם מי שישב בחצר המלך, דריווש, לא ידע. כי הוא לא היה בסוף העניינים בזמן שהצורה קורש נתנה. לא שהוא לא היה חי, הוא היה חי, אבל הוא לא ידע על מה מדובר. הוא עכשיו מלך חדש, הוא רק נכנס ללמוד את התפקיד, הוא לא צופה מעולם שהוא יהיה מלך. כי הוא לא היה בנו של כורש. הוא היה מענף אחר של משפחת בית אחימלך. ובכן, זו הסיבה שכאן צריך ברור רשמי מה קרה להצהרת כורש. איפה היא הלכה לאיבוד? תחשבו על דבר כזה. הצהרה שניתנה לעם. הלכה לאיבוד, לא יודעים איפה, היא צריך לחפש אותה. העם הזה טוען שיש לו הצהרה, ואף אחד לא יודע, הפך לא יודע, המלך לא יודע, צריך לבדוק את זה בארכיונים. זה נראה מוזר אם אנחנו לא יודעים את הרקע ההיסטורי של התחלפות המלוכה כמה פעמים בין הצהרת כורש לבין שנת 2 לדריווש. אני חושב שאנחנו כן יודעים, אז זה לא נראה בינינו מוזר.
זה לא
רק היה,
אמרנו שהוא
לא נתן רק היהודים. הוא נתן עוד הצעות, בסדר, נו, אני חושב, כל הצהרות, כמה עמים היו מלכות פרס? 50 עמים, 70 עמים. אז זה דברים שאפשר לשכוח? הפכה לא יודע את זה, הפכה. מי אם לא הוא ידע את זה? המלך עצמו לא יודע, זה צריך לחפש. טוב, עכשיו נראה, הייתה נשלחה בקשה לחפש, נראה מה התוצאות של הבקשה. אז פרק בה, פסוק א'. בדיין, דריווש מלכה שם שם, ובקרו בבית ספריה, דגנזיה מאחתים תמה בבבל. וישתכח, באחמתה בבירדה דבמדי, מדינתה, מגיל אחדה, וכן כתיב בגבה. זיכרון. זיכרון, או בעברית של היום, זיכרון דברים. אז נתרגם. אז, כלומר, אחרי שאז, הכוונה, אז שנתקבלה בקשתו של תתנאי לבדוק האם צודקים זקני יהודה בדבריהם שיש להם רשות לגנוב, אז דריווש המלך נתן פקודה וביקרו בבית הספרים של הגנזך, שבו גנוזים ומונחים שם בבבל. אם אתם שמתם לב, אז הבקשה הייתה שיבדקו בגנזך שבבבל, כי בבבל היה מרכז שלטוני חשוב למלכי פרס. אז הוא נתן פקודה שיחפשו באמת בגנזך שבבבל, ונמצא באחמתה בבירה של מדי. איך זה תכן שחיפשו בבבל ומצאו באחמתה? מה? חיפשו בבבל ולא מצאו. אז הלכו לאחמתה. אחמתה הייתה מושב הקיץ של מלכי פרס. ארמונות הקיץ בילו את זמנם בקיץ החם בהרי מדי, שהיו שם כנראה היה קצת צונן, ובאחמתה נתגלה המסמך האבוד. תראו, מחפשים את הצורה הסורש, חפשו את המטמון. עכשיו, באחמתה הזאת, אמרנו, היה מושב מלכי הקיץ, זה אומר שהצורת כורש ניתנה כנראה בקיץ. זה מאוד מעניין, כיוון שזה יכול לשנות קצת את התאריך של יצירת כורש, אם נקבל את זה, זה היה בקיץ, יכול להיות שזה היה לא ב-539 כמו שנהוג, אלא 538. כי ב-539, כלומר, אם כורש נתן את הפרקטי שמקובל בדרך כלל לומר, מיד אחרי שהוא קבש את בבל, כיבוש בבל היה בחשוון. זה לא כתוב בתנ"ך, זה כתוב בהיסטוריה, בחשוון. הרי השמות של הקודשים הם בבליים. אז כתוב בדיוק באיזה תאריך בחשוון הוא נכנס לבבל. אז יש טענו שהוא נתן מיד את ההצהרה כמה זמן, תקופה קצרה מאוד אחרי כיבוש בבל. אבל אם מצאו את המסמך באחמטה, זה היה בקיץ, זה היה בקיץ, אז צריך לאחר את זה כמעט שנה שלמה. אז היה כבר ב-538, עכשיו, מזיז את הכל בתקופה מסוימת. הלאה. אז מצאו את זה במדי, באחמטה, בבירה של מדי, המדינה, מתחת, וכן כתוב עליה, זיכרון. בשנת חדה לכורש מלכה, כורש מלכה שמת אם, בית אלהב ירושלם, בית היית בנה. אתר דדבחין דבחין, ואושומים מסובלים. רומי אמין שיטין, פתיי אמין שיטין. נדבחים באבן גלל פלטה, ונדבח ביאה חדת, וניסקתן וניסקתן מבית מלכה תית יהיל. ואף מני בית אלהב ידעבה וחספה דנבוכת יצר, אנפק מיני חלד בירושלם, והיבל לבבל, יהטיבון ויהח להיכלדי בירושלם לאתרי ותחת בבית אלה. זאת ההצהרה של כורש שנמצאה באחמטה, והיא כפי שכבר דיברנו בזמנו, איננה זהה להצהרת כורש שבין ראש הספר. הצהרת כורש וראש הספר הייתה לצורכי חוץ, לצורכי עם ישראל. ואילו המסמך הזה הוא מסמך פנים, לצורך הפקידות הפרסית. ובאמת כל הפרטים בו הם חשובים לפקידות הפרסית ולא כל כך חשובים לעם היושב, לעם העולה לציון. איפה המסמך המקורי של הצהרת כורש הראשונה, זאת שהתפרסמה כלפי חוץ לעם, לעם ישראל הכוונה, איפה היא? בדרגות
אפילו, זה
לא חשוב לך על המסמך. יכול להיות שהיא במוזיאון, כמו שהזכרנו את הצהרת בלפור, אז נמצאת את זה מוזיאון. יכול להיות שהיא הייתה בעל פה, זה רחוק בעיניי, נאמר ככה. שהצהרת הזאת חשובה הייתה בעל פה. אבל יכול להיות שהיא בגנזך אחר, ולא הגיעו אל הגנזך אחר, הסתפקו במה שמצאו באחמטה. יכול להיות שהם היום חדשים בבירת פרס. בימי כורש, מה הייתה הבירה? מה? שושן עוד לא הייתה הבירה. אני לא בוחר, יכול להיות שהם היו ממשיכים הלאה, אולי היו מוצאים גם את ההעתק של הצהרת כורש ההיא, לא יודע, בינתיים הם
חושבים
מה?
יכול להיות שבאמת זה היה כתוב, זה ניתן ליהודים ממש, את העותק הזה של הרשדשות,
כלומר, לפקידות? לא, לא,
זה לא היה צריך לשמור,
אולי, אנחנו לא יודעים, מה שאנחנו לא יודעים לא נאמר. אולי, אפשר להגיד גם לדבר, זה מה שמצאו וזה מה שיש. זה טוב שיש את זה לפחות. אז מה נתרגם מה שקראנו? בשנת אחת לכורש המלך, כורש המלך נתן פקודה. בית אלוהים בירושלים, הבית ייבנה. מקום של זובחים זבחים, ויסודותיו מנוסעים. גובהו 60 אמה, רוחבו 60 אמה. נדבחים של אבן גלל, אבן גלל הכוונה אבנים שגוללים אותה, כבר הזכרנו את זה, אבנים גדולות, 3, ונדבח של עץ, 1. והוצאות מבית המלך יינתנו, ואף כלי בית האלוהים של זהב וחסד שנבוכדנצר הוציא מן ההיכל של ירושלים והוביל לבבל, יושבו ויושמו, יינתנו להיכל של ירושלים וירושלים למקומה, ויהיו מונחים בבית האלוהים. לגבי הפרט האחרון של הכלים, זה לא כלול בהצהרת כורש הראשונה, אבל כבר בפרק א' זה מבוצע. אז מזה אנחנו יכולים להסיק שהביצוע בפרק א' מבוסס על ההצהרה הזאת שלא נתגלתה לנו אז. אנחנו אמרנו את זה של מה זה פרק א'.
זה היה שתנו.
מה?
שעצם
זה שתנו, למה יש לנו כלים? כן, הם הביאו הוכחה באמת. הם הביאו את הכלים כהוכחה, באמת נכון. עכשיו, מה עוד הדברים האלה, מה ניתן עוד לומר שלא אמרנו? אין, דיברנו כבר על זה. חשוב לציין שההיתר לזבוח זבחים הוא היתר מיוחד. למה? מכיוון שלא כל בתי המקדש שנבנו, וניתנה רשות לבנות אותם במלכות פרס, ניתנה גם הרשות לדבר במטבחים. היו סוג א' וסוג ב', מקדש סוג א' היה עם יותר מטבחים, מקדש סוג ב' היה רק לתפילה. והנה בעצם מה שנאמר בו, כאן ניתן לבנות מקדש סוג א'. המקדש עם יהודי אלפנטינה, יהודי יד, שכבר הזכרנו אותו, לאחר שהוא נחרב פעם אחת, הם השתדלו מאוד לקבל היתר בנייה מחדש, ואכן קיבלו היתר לבנות אותו מחדש, אבל בלי לטבוח טבחים. עכשיו, לגבי המידות של בית המקדש לא ניכנס לזה, אף פי שזאת שאלה מעניינת, וגם לגבי שיטת הבנייה, אבל פרט אחד מאוד חשוב. ההוצאות יינתנו מבית המלך. איזה הוצאות בדיוק? הוצאות הבנייה, הוצאות התפעול, לא כתוב פה. אבל דבר אחד ברור, לא זה ולא זה ניתן בפועל. וזו הייתה אחת הסיבות שהבנייה נפסקה. למה זה לא הגיע להתגשמות? אין אנחנו יודעים. כלומר, יכול להיות שעצם הפסקת הבנייה גם ממילא פתר את כורש מלעמוד בהתחייבות הזאת. אבל בכל אופן הדבר הזה לא התקיים, וזה היה אחד המכשולים הגדולים לבנות בבית המקדש חוסר תקציב. עכשיו, אנחנו כמובן קוראים עכשיו את מה? את התשובה ששולח דריווש למי? לתתנאי. והנה המשך התשובה. בחלק הראשון של התשובה הוא מביא את הצרה. אתם אמרתם להיחפש, חיפשתי ומצאתי, והרי מה שמצאתי. כאן, תתנאי פחד עבר נהר השטר בזמי וכמבת הון. הפרסחיי בי בעבר נהר הרחיקים הגור ממתמה. שבו כולה בידת בית אל העדך. פחד יהודאי ולשדה יהודאי בית אל העדך יבנון על הטרי. ומיני שים טען. למען יתעבדו ממשדה יהודאי לך. ונבנה בית אל העדך. ונכסי מלכה דמידת עבר נהרה. אספרנה נפקת תאבי מתייהבה לגובריה ילך דילה לבטלה. ומה חשכנו בני תורים ודכבים ואמרים לעלבן לאלה השמיה? חינדין מלח חמר ומשך כנאמר כהניה דיו ירושלם למאבי מתייהב להום יום ביום דילה שאלו. אני מקווה שאתם מבינים משהו את התנועות שלי. דילאבון הקרבים נכוחים לאלה השמיה, לאלה שמיה, ומצליים לחיי מלכה ובנוהי. ומניח אם טועם, וכל הנשדי ישנה פתגמה בנה, יתנסח אך מן ביתה, וזקית יתמחה אלוהי, וביתה נבל ויתעבד על בנה. ואלה דשקים שמי תמה, ימגר כל מלך ועם דישלח ידי להשניה לחבלה בית אלה דך די בירושלם. אנא דריווש, סמק טועם, אספרנה יתעבדים. מה? יראת שמיים. היה צדיק. למד בספרי מוסר. תכף מה אנחנו נשאל את השאלה הזאת. כעת אני מתרגם את זה בשך לדרי דוריאב. שעד עכשיו הרייב שמתן את הצרת כורש הפורמלית. עכשיו מה הוא מוסיף? מה יש לו לומר? כעת, תתנאי פחה של עבר הנהר. שטר בוזני בעמיתיהם, הפרסים של עבר הנהר, רחוקים היו משם. במילים אחרות, עשו אחת, תעזבו אותם לנפשם. שבו כולה עבודת בית אל... עזבו לעבודת בית האלוהים הזה את פחת יהודאי ולסווה, כלומר, לפחה של היהודים ולזקני היהודים, שאת בית האלוהים הזה יבנו על מקומו. כלומר, תניחו להם, לזקני היהודים האלה, לבנות את בית האלוהים על מקומו.
איזה פחת
היהודים? הכוונה לזרו בבל כנראה. פחת תואר מושל. לא, תתנאי הוא פחת עבר הנהרה. המושל בעבר הנהר. פחת היהודים, הכוונה המושל היהודים. וממני ניתנת פקודה למה שתעשו עם זקני יהודה הללו. כלומר, לא רק שאני אומר לכם תתרחקו וזהו, אתם פטורים מכל חובה, אלא אני מטיל עליכם חובה גם. ומהי הפקודה הזאת? לבנות בית אלוהים הזה, סליחה, אם שווה יהודה ילך למבנה בית אלוהים, לבנות בית אלוהים זה. ומהי הפקודה? וממכסה המלך של המידה, מנדת פה זה חסר, ויש דגש בדלת, זה צריך להיות מנדה. מנדה, הוא אחד מהמסים שנקבו במלכות פרס, כבר קראנו, היו שלושה מסים. מנדה, בלו והלך. נינדה היה מס רכוש, מה שנקרא היום מס רכוש. לא בעליו היו מסים מסוג אחר, שאי אפשר היה לבטר אליהם. מס הרכוש, מהנכסים של המלך, את מס הרכוש של עבר הנהר, אספרנה, מהר, בזריזות, תוציאו, וההוצאה תהיה ניתנת לגברים, לאנשים הללו, ולא לבטל. תראו להם, דרנב השומר חוזר בתשובה על מה שקורש הבטיח ולא קיים. כנראה. אני נותן פקודה שתיקחו ממס הרכוש של פחת עבר הנהר ותיתנו לבונים ולעשות את זה מהר בזריזות ולא לבטל את זה. אז זה מתנה חד פעמית. לא כתוב סכום, ולא, אנחנו לא יודעים, יש להניח שזה לא היה סכום כל כך גדול, כי בית המקדש שנבנה אז היה צנוע מאוד. אבל בכל אופן, זה בוודאי היה בזריקת עידוד לבונים, העניים, בשלב זה. אז זה מעשה ראשון, מתנה חלפית לבנייה. חוץ מזה, ומה חשכן, מה שהם זקוקים לו, מה שהם צריכים, מי יוכל ומי יחוש חוץ ממני, קראנו בקהלת בשיעור הקודם. מי יוכל ומי יחוש, מי יחוש, הכוונה, מי ירגיש צורך בדבר. כמו אל תחושו לדבר בשם חכמים. ומי, ומה שצריך, ומה מה שצריך, גם בכלל, עכשיו באים הפרטים, בני תורים, מה זה בני תורים? שברים, בני שברים, ובכרים, ובכרים, אילים, ואימרים, כבשים, לעלבן, לעולות, הלבן, הלבן, לאלה שמיה, לאלוהי השמיים, זה לגבי בעלי חיים, קורבנות בעלי חיים, על החינטים, חיטים, מלח, חמר, יין, משח, שמן, כל זה, כלומר גם קורבנות מן החי וגם קורבנות מן הצומח, כל זה כמימר, כפי שיאמרו הכהנים שבירושלים, להיות ניתן להם יום יום, שלא תהיה פה שגיאה. שלא יהיה שגיאה, שלא יהיה שגגה בעניין הזה. אמרו, רבותיי, כאן הרבה יותר אולי, המתנה החלטית אחרת מה היה גובה. היה פה לפנינו הוראה על מימון ההוצאות השוטפות של קורבנות בבית המקדש. תעשו חשבון כמה זה, זה עסק רציני, והציבור של שבי ציון בקושי היה יכול לעמוד בזה. והנה בא המלך פרס ואומר, אני מממן את ההוצאות, ומי יקבע מה גודל ההוצאות? הכהנים בירושלים, לא אני, הם יקבעו. זה מאוד מעניין. זאת שאלה מעניינת. שאלה מאוד מעניינת. זהו, אפשר בהחלט להגיד שההוצאות הוא נותן, ההוצאות נכנסות לתקופה, אבל את הקורבנות קונה העם. מה הוא הבטיח לתת מתנה בגודל ההוצאות? בסדר, עושים חשבון, אומרים לו, זה ההוצאות שלנו, תן לנו את ההוצאות האלה. אחר כך את הקורבנות, אתה צודק שקורבנות צריכים לקנות בכספי ציבור, לא בכספי נזיכים. מה? זאת שאלה מאוד מעניינת, מה שאתה מעלה. כן, מכיוון שהם משלמים מיסים, הרי זאת הייתה מחלוקת בין הפרושים והצדוקים במסכת מנחות, האם יחיד מנדב תמימין ומוספים. ועשו אפילו יום טוב במגילת העלי, לזכר הניצחון של הפרושים על הצדוקים, שאמרו שאין יחיד מנדב קורבן ציבור, אלא רק בא מקופת הציבור, וזו היא ההלכה. אתה טוען טענה מאוד יפה, קופת המלך נחשבת קורבן ציבור, לא בגלל המלך, אלא בגלל שאנחנו הרי משלמים מיסים, אז זה החזר של המס. זאת שאלה מעניינת, אבל זה לא נכון, מכיוון שההלכה היא שקורבנות אלה צריכים לקנות רק מהשקלים ששוקלים. כלומר, ממתקשים עם הציבור, ומה שאתה אומר זה ככה. זה לא, מבחינת ההלכה אני לא מאמין שזה אפשרי למה הדבר. מה?
בעירוב למשל בעירוב.
זה משהו אחר לגמרי, זאת שאלה ציבורית, כל שפנו שאלה יחסית, מי המממן הישיר של הקורבנות? המימון העקיף? לא מאמין. אבל זאת שאלה מעניינת.
אבל יש לנו עוד יחסים
אחרים. הלאה. אנחנו ממשיכים בהשגרת של דריווש, פסוק י'. למה אני אומר את כל זה מסביר דריווש? שיהיו מחריבים הכהנים בירושלים הכוונה, ניחוחים לאלוהי השמיים ומתפללים לחיי המלך ובניו. כבר דריווש אמנם צדיק גדול, אבל בכל זאת הוא גם רוצה תמורה. הוא אומר לו, אני רוצה שיתפללו. אגב, הדבר הזה היה מקובל מאוד עם בית שני. כל ימי בית שני כמעט הרי היה תחת שלטון ממלכות. היה תפילה לשלום הקיסר והיו קורבנות לשלום הקיסר. הרומאי מוקדם יותר היה גם היום. תפילה לשלום הקיסר, היה דבר מקובל, או המלך, היה מקובל לכל קבוצות ישראל. אני ראיתי אפילו מישהו הראה לי סידור צרפתי עתיק, מאביניון, בצרפת, שזה היה שכם ארץ תחת שלטון האפיפיור, שיש לנו תפילה לשלום הפוקר. אני צריך להביא לכם את זה פעם. תפילה לשלום המלכה, אבל תפילה לשלום האפיפיור, זה אבסורד גמור, אבל היה מודפס בסידורים, שהאל ימצור את הפוקר הקדוש. אנחנו בפסוק י"א. אני מתרגם את פסוק י"א. וממני ניתנת פקודה שכל אדם שישנה את הדבר הזה יעקר עץ מביתו, קורת עץ הכוונה, וזקוף הוא יתלה עליה. אז מה, אבל אותו גמרנו, וביתו חורבות יעשה על זאת. כלומר, מי שלא ימלא את הפקודה כלשונה, יוקע על קורה מביתו, ובסוף עוד ירסו את ביתו. מה? לא, זה הרבה יותר גרוע. ומכאן הרי היה לעונש של מחבלים שהורסים להם את הבית. רק זה לחלק הראשון. פסוק י"ב. תנו, ואלוהה, ששיכן שמו שמה, ימגר כל מלך ועם שישלח ידו לשנות לחבל את בית האלוהים הזה של ירושלים. אני על החתום, זה לא כתוב, אני מוסיף, על החתום, אני דריווש, נתתי פקודה, מהר יעשה. רבותיי, אני חושב שמה שנתקבל פה הוא הרבה על מעבר לציפיות שלנו, וגם של תתנאי, וגם של זקני יהודה ומרובבל וחגי וזכריה. הם התחילו את הבנייה עם תפיצה עם ראש למים. לא ידעו מה יקרה עם זה. והנה, מה שקורה פה זה לא רק שניתן להם אישור להמשיך הבנייה, אלא ניתנת להם תמיכה תקציבית מהמיודעה, ממקצה הרי, ניתנת להם החזקה שוטפת של בית המקדש, וניתנת להם כאן פקודה ברורה. הפקידים מבינים מה שהמלך כותב גם בין השורות, לא צריך פה בין השורות. המלך איתם. מה זה איתם? המלך רואה חשיבות עצומה שהתפללו על שלמה ועל שלום בניו ובית המקדש הזה. והמלך מאיים איומים חריקים על מי שיער מעצר את הפקודה. אתם יכולים לתאר איך כל החצרת, כל המרכז השלטוני של עבר הנהר, שכנראה גם עד עכשיו לא היה נגד היהודים, כי ראינו שהם באו לברר את העניינים, הם לא הפסיקו את הבנייה, ראינו את זה בשיעור שעבר. אבל עכשיו אולי, לא הוא היה שנה שנייה ורק התחלת מלכותו. ונתאר לעצמכם איזה שינוי גדול לטובה התחולל פה באיגרת הזאת. מכאן ואילך כולם יהיו לטובתם. שרי יהודה ובנימין ישבו ויבלעו את הרוק שלהם רעות צער וכך על מה שקרה פה. והכל בהשגחת השם. כלומר, זה מה שקרה כשנשמעו לעצת הנביאים, להוראת הנביאים, והתחילו לבנות, והנה הכל מסתדר על הצד היותר טוב. המלך מחזק אותה, רק דברים טובים קרו מזה. הם התחילו באומץ, בלי לשאול שאלות רבות. וכל מה שהתפתח מזה היה לטובה. צריך לראות את הפרק הזה באמת בהקשר של חגי. חגי מדבר על הצדדים הכלכליים, אבל פה אתם רואים את ההצלחה המדינית בעצם במעמדם של ישראל ציון בעקבות המשמעת שלהם לדברי הדין. נו, נראה באמת איך הגיבו את התנאי לחבריו. פסוק י"ג, עדיין, תתנאי פחת עבר נהרה, שטר בוזני וכמנתון, לקבל וישלח דריה ושמלכה כנימה, אספו, מה עבדו? ושדה יהודי בניים ומצליחים, בלבואת חגי נביאיה ובחריה ברידו, ובנו ושכלילו ומינתם אל העל ישראל, ומתאם כורש בדריה ושבר תשסת המלך פרס, ושיציא בית הבנה עד יום תלתה לירה חדר, ויהי שנת שש למלכות דריה ושמלכה. ובכן, נתרגם, אז תתנאי פחת עבר הנהר, שטר באוזניים ועמיתיהם, יען מה ששלח בעקבות אל מול מה ששלח דריווש המלך, כזאת מהר עשו. הבינו את הרמז, פעלו מהר מאוד לבצע את ההוראה. וזקני יהודה בונים ומצליחים בנבואת חגי הנביא וזכריה ברידו. לגבי חגי אמרנו שלא מצאנו את המשך הנבואה שלו, אבל לגבי זכריה היום התחלנו את השיעור בנבואת זכריה בשנה הרביעית לדריווש, ובנו והשלימו בפקודת אלוהי ישראל ובפקודת כורש ודריווש וארתחשסתא מלך פרס. מוזכרים כאן שלושת המלכים, ששניים מהם באמת לבניין, השלישי כבר לא. למה לא? כי הבניין נשלם בשנת שש לדריווש. מה עושה פה ארתחשסתא? אז אמנם זה מין סיכון כזה, הבנייה של ירושלים לא נשלמה עד מן ארתחשסתא. לא מספיק לבנות את הבית, צריך גם לבנות את חומות ירושלים. בניית חומות ירושלים נשלמה רק באמצע ימי ארתחשסתא בימי נחמיה, אז הפסוק הזה שהוא פסוק חגיגי שבא לסכם, מכניס פה לטובה גם את ארתחשסתא. באמצע היה עוד מלך אחד, אחשוורוש, למה שמו לא נזכר? כי הוא לא היה כנראה תומך גדול בתהליך שיבת ציון. הוא היה אנטי ציוני. אולי, יכול להיות שגם ארתחשסתא תמך בקורבנות, יכול להיות. ונסתיים הבית הזה, פסוק תדבר, ונסתיים הבית הזה עד יום שלושה בחודש אדר, שהיא שנת שש למלכות דריווש המלך. אם אתם זוכרים מתי התחילה הבנייה? באלול בשנת שתיים. אלול הנבואה הראשונה, ואז הם התחילו לאסוף חומרים. אם נתחיל משם, אז זה נמשך תהליך הבנייה 4.5 שנים. כן? והנה אנחנו מגיעים לחנוכת הבית. לא כתוב תאריך חנוכת הבית, אבל אני מנחש שחנוכת הבית לא הייתה מיד בפ"ג אדר, אלא ארץ ניסן. למה? א', בגלל שאז היה חנוכת המשכן. ב', אם אנשים עשו את זה אז, אפשר היה להישאר לפסח. מה הגמרא דומה לו למה שהיה ראש השנה וסוכות? ראש השנה התחילו הצבת הקורבנות ותשאו לסוכות. בדיוק, דומה מאוד, רק בחג אחר. מיד, אנחנו מגיעים, אתה דואג שלא נגיע, תן לנו נגיע. ועבדו בני ישראל, נו, פסוק, אני קורא פסוק תגזי. ועבדו בני ישראל, כהניה ולוויי ושאר בני גלותה, חנוכת בית אלה דנה בחדווה. והקריבו לחנוכת בית אלה דנה תורים 100, בכלים 200, אמרים 400, וצפירי עזים לחטאיה על כל ישראל, פרי עשר למניין שבטי ישראל. והקימו חעניה בפלוג דהון ולוויי במחלקת הון על עבידת אלה בירושלים, ככתב ספר משה. תרגום. ועשו בני ישראל כהנים ולוויים ושאר בני הגלות חנוכת בית אלוהים זה בחדווה, והקריבו לחנוכת בית אלוהים זה 100 שברים, 200 מעילים, כבשים 400, וצפירי עזים לחטאת על כל ישראל 12 למניין שבטי ישראל. שימו לב. מה זה? לא את החשבון לא
תאמין.
כאן אפשר לעשות את החשבון המלך, למה? למה 12? מה, אני רוצה שתשימו לב, אפרט זה חשוב. למה? בסך הכל כמה שבטים נמצאים פה? שניים. אבל השניים האלה רואים את הצלם שייכים של כלל ישראל. זו נקודה מאוד חשובה. לא רואים את התהליך שיבת ציון, כאילו זהו, זה תהליך פנימי של שבט יהודה ובנימין. הם רואים את עצמם כשייכים של כלל עם ישראל, גם אלה הרחוקים. יכול להיות, כן, תכף נדבר. והקימו הכהנים, והוקמו הכהנים בפלוגותיהם והלוויים במחלקותיהם על עבודת האלוהים של ירושלים, ככתוב בספר משה. ככתוב בספר משה, הרי אתם יודעים שהחלוקה ל-24 משמרות כהונה ולוויה היא לא מהתורה אלא מדוד המלך, והמקור לזה הוא בספר דברי הימים ולא בספר משה. אז צריך לומר שהעבודה כאן, הכהנים נחלקו לפלוגותיהם והלוויים במחלקותיהם על פי דוד, אבל הם הוקמו על עבודת בית אלוהים על פי חוקי ספר משה. כלומר, העבודה עצמה הייתה על פי חוקי ספר משה. לא החלוקה הפנימית למשמרות, היא הייתה כדוד, אלא העבודה. רבותיי, לא צריך לתאם בפסוקה ואילך. אנחנו עוברים לעברית, פסוק י"ט. כפי שאמרנו, חנוכת הבית הייתה כנראה בראש חודש ניסן כמו המשכן, ואז מגיע פסח, אחרי כמה ימים של שמחה על חנוכת המקדש מגיע פסח, ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון, כי יתארו הכהנים והלוויים כאחד, כולם טהורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה, ולאחיהם הכהנים, ולהם. מי הנושא? מי שחט? מי בבני הגולה? שבי ציון, בני הגולה ושבי ציון, זה לא אלה שבגולה, אלה שבגולה לא עשו פסח. שבי ציון. אז שחטו את הפסח לכל בני הגולה לשבי ציון הישראלים, ולאחיהם הכהנים, ולהם עצמם. אז מי הם? השוחטים. אבל מי הם השוחטים אם כך? לא צריך כהנים. אז או כהנים אחרים או לוויים. או לוויים או כהנים אחרים, כן. השחיטה, למרות שהשחיטה קשירה פה בזר, אבל היא נעשתה פה על ידי או כהנים או לוויים. או כהנים או לוויים שוחטים את הפסח לכל בני הגולה, ולאחיהם הכהנים שלו, שהיו עסוקים בזריקת הדם, ולהם עצמם, גם כן. ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל המגדל מטומאת גויי הארץ עליהם מברוש ה' לא ישראל. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחה מרימה היא והסב לב מלך אשור עליהם, לחזק ידיהם במלאכת בית אלוהים, אלוהי ישראל. ובכן, פסוק כ"א הוא מאוד חשוב לי, בגלל שהוא מכיל בתוכו רמז לעניין שצריך לענות בו. מי הם? מי אכל את הפסח? אז מה כתוב? בואו, יאכלו בני ישראל השבים מהגולה. אבל עוד גורם אחד. מי הוא הגורם הזה? כל המגדל מטומאת במסכת קידושין, בסוגיות של קידושין בדף עין, חז"ל תפסו שכאן הכוונה לגרים. ויש להם חידוש גדול, לא לגרים שנתגרו בארץ, אלא לגרים שהצטרפו אליהם מבבל. ככה חז"ל אומרים, שבעלותם מבבל, חוץ מכל אלה שקראנו עליהם שעלו, עלו גם גרים, גרי וחרורי. ואלה הפסוק האלה, מתחת של הגרי וחרורי, שעלו את מעל מבבל. הדבר הזה הוא תמוה מאוד, מכיוון שבכל הרשימות שמצאנו כבר של עולי שבי ציון הראשונים, לא נמצא רמז לגרים. איך פתאום צמחו פה גרים האלה? אז הוא מפרש, דרך כבוד, מפרש שכאן הכוונה, באפשרות השנייה שאתה אמרת, דהיינו, כותים, שומרונים, שנתגיירו, יהיו אמיתי, ונצטרפו את האבונים. זה חידוש גדול גם שהקוטים היו ביניהם כאלה צדיקים שעזבו את מורשתם והתפרקו להם, זה לא נראה מפני חידוש, זה לא סביר שקרה תהליך כזה, ולכן אני מעדיף את הפירוש הראשון שאמרת. דהיינו, כבר הזכרתי שבארץ נשארו ישראלים מעשרת השבטים שלא גלו, והם היו מעורבבים עם השומרונים ולמדו מדרכיהם והושפעו מהם והתבוללו בתוכם אולי גם ולמדו מהם עבודה זרה, אבל היו עדיין משפחות וכפרים ששמרו על זהותם הקודמת, אף אחד שמבחינה רוחנית הם בוודאי היו בשפל המדרגה. ואלה הצטרפו, אלה שהסכימו לעזב את תומכת גויי הארץ ולדרוש חזרה להשם לבי ישראל, הצטרפו גם הם באכילת הפסח ובהקרבתו. אלה שווי ישראל. הדבר הזה הוא חשוב מאוד מבחינה היסטורית, מכיוון שהוא מסביר לנו את ההתפשטות המהירה של שבי ציון על כל ארץ ישראל. ואנחנו מצאנו את המתיישבים בחבל ארץ שהחלק הצפוני שלו היה בית אל, והחלק הדרומי שלו היה בית צור, מדרום לבית לחם. משהו שהוא כלום. ותוך זמן קצר, עוד בתקופה הפרסית, אנחנו מוצאים ששבי ציון כבר פרוסים בכל ארץ, בכל רחבי ארץ ישראל. והשאלה איך זה קרה. אפשרות אחת היא לומר שהיו גלי עלייה נוספים, חוץ מהגלים שכתובים פה ביותר, לפנינו עוד גלים נוספים של עזרא ונחמיה, אבל חוץ ממה שמסופר בספר, היו עוד גלי עלייה שהלכו והתרחבו באחיזתם בארץ. זאת אפשרות אחת היותר קשה לומר. היותר נראה לומר, אולי גם זה וגם זה נכון, היותר נראה לומר שהארץ לא הייתה ריקה, שצפון ארץ ישראל היה מיושב גם הוא על ידי עשרת השבטים שלא גלו חלק מהם, חלק מהם שאולי חזרו אותי. והם היו מעובבים עם השומרונים, ובתהליך, ככל שהתחזק מעמדם של שבי ציון, התחזק גם השיבה של עשרת השבטים הללו אל כור מחצבתם. ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את ארץ ישראל מיושבת ביהודים, כפי שהיא באמת הייתה גם לפניכם בעצם, אלא שלפניכם לא היה מרכז, לא היה להם במה להיאחז לאותם שרידים של עשרת השבטים. ועכשיו שיש ירושלים ויש בית מקדש, אותם שרידים חוזרים אל כור מחצבתם. זה נראה לי הפירוש הנכון בפסוק הזה, והוא מסביר לנו את ההתפרסות המהירה של התיישבות ישראלית בארץ ישראל בתקופת פרה. מה שאנחנו מוצאים תוך זמן קצר. זה ממש מהווה קושייה ותעלומה. זה אומר דבר נוסף, שארץ ישראל, יישובה של ארץ ישראל, ימי בית שני, היה לא רק על ידי שבט יהודה ובנימין, אלא בעצם באמת לא עשרת השבטים, עשרת השבטים כן לא הלכו לאיבוד. הם הלכו לאיבוד במקום שבו הם גלו, אבל כיובם הלאומי לא הלך לאיבוד. הם עדיין קיימים בתוכנו היום. ו-12 סעירי חטא שהוקרבו לכבוד 12, לחטא על כל 12 מיליון שבטי ישראל, אני ולא רק מעבר עמיד, כמו שתרשנו קודם, מעשה סמלי, אנחנו רואים את עצמנו בשליחי דיבור, אלא באמת היו נציגים של כל השבטים בארץ, והם הצטרפו גם לפסח הזה. זהו, התוספות האחרון, ויעשו חג מצות שבט ימים בשמחה, בשמחה השם, והסב לב מלך אשור עליהם, מי זה מלך אשור? דריווש, אבל מילא שהוא מלך בבל, אז אנחנו יודעים שמלכי פרס כינו את עצמם מלכי בבל. פרס, מדי, זה מתחלק, מלך מדי, מלך פרס, מלך בבל, הכל זה. מלך אשור דבר חדש, הרי אשור נמחקה לפני שנים רבות מאוד מקיומה העצמאי, עוד על ידי נבוכדנצר. עוד ימי נבוכדנצר, אז מה זה פתאום מלך אשור? כל מי שאכל את קודמו, קרא לעצמו גם בשם של קודמו. מלך פרס שאכל את כולם, אז אפשר היה לקרוא לו איך שרוצים והיה נכון. אפילו מלך ישראל בעצם. אבל הם מוצאים את התופעה הזאת גם בכתבי הרודוטוס, שהוא קורא למלכי פרס מלכי אשור. כן, אז זה אחת השמחות, תראו על נפש עם על מה הם שמחו, אבל זו שמחת עניים, מה שנקרא. על מה הם שמחים? השם שמחם, אבל במה? שהוא הסב למלך מלך אשור עליהם לחזק ידיהם ממלכת את האלוהים. שמצאו חן בעיני דריווש. נסיים בשאלה שאתה הצבת לפנינו קודם, והשאלה היא פשוטה. מה הפתקות הזאת של דריווש? מה קרה? מה ההתלהבות שלו? נשאל. זאת שאלה שהיא, כמובן, התשובה שהכתוב נותן לה היא תשובה פשוטה. מה היא? סוג אחרון, זה לא קורה. השם הסתובת ליבו לטובה עלינו. ואם תשאלו למה, אז אנחנו יש לנו תשובה, כי אנחנו עשינו, אבותינו שבנו את המקדש עשו את זה במקוות השם או במקוות נביאים, אז ברור שהשם גם ראה את עצמו החיים, כן? להסב את לב מלך פרס עליהם לטובה. זוהי תשובה במישור הדתי. אבל רק שנייה, התנ"ך כידוע תופס את ההיסטוריה בשני ממדים. הממד האחד שהתנ"ך מעוניין להבליט אותו, זה הממד האלוקי. לראות את הסיבות הדתיות להתרחשות ההיסטורית. אין סתירה בין התפיסה הדתית של האירועים לבין התפיסה הארצית יותר, הפשוטה יותר, שמחפשת נימוקים ריאליים, במציאות הריאלית, להתרחשות ההיסטורית. שני הדברים הם משלימים זה את זה, והם הם הנקראים בלשון הוגי דעות בני זמננו, הסיבתיות הכפולה שבמקרא. כלומר, לכל אירוע יש שתי סיבות, הסיבה הריאלית הארצית, שהתנ"ך לא תמיד מתעלם ממנה. הרבה פעמים הוא כותב אותה, ומעל זה הסיבה האלוקית. הקדוש ברוך הוא משתמש במניעים האנושיים הרגילים לבצע תוכניותיו. אז זה נכון שהשם הסב את ליבו, אבל הוא הרי לא ידע את זה, מה הוא חשב אם הוא כתב את הדברים האלה? זאת השאלה שלך. תרשה לי. כלומר, זה מה שכתוב, אתה צודק. פורמלית אתה צודק, אבל תרשה לי לומר, כמו שהוא הגיד קודם, איפה עירת השמיים הזאת באה לדריווש? על פרקי מי הוא גדל שתקבל עירת שמיים כזאת. זה היה אגב מוסלח קבוע בכל המכתבים, לכל המקדשים, לכל האלילים. כל מי שכל מבקר נכנס בפשיטה שלו, היה קשור בזה שבבית אותה את ההתפללות שלו המלך. אבל לא צריך לומר שזאת הסיבה, זה בדיוק הפוך, זה מסובך. אז התשובה אחת, נכונה, היא דריווש היה גדול מלכי פרס. אולי חוץ מקורש, או שאלה מיוסד, אבל מי שנתן למלכות פרס את עוצמתה הגדולה יותר, היה דריווש. הוא היה מדינאי דגול, דיברנו בשמחו כמה וכמה פעמים. הוא הרחיב קודם כל את הכיבושים עד קצה גבול האפשרות כמעט בעולם הקדמון. עד כל מה שהם קינו, הוא הכניס לתוך ממלכתו. הוא הביא את האימפריה הפרסית לממדים שלא היו כדוגמתה מעולם שום אימפריה. זה דבר ראשון שהוא עשה. דבר שני שדריווש עשה, הוא גם גאל מאוד את הפיקוח ואת השליטה המרכזית ואת סדרי המנהל בכל רחבי המלאכה עצומה שהוא קדש. הוא היה איש חזון גדול, ומלכותו הייתה הפרק הטוב ביותר בתקופה הפרסית, אולי גם בתקופת העמים הנשלטים. חוץ מאלה שמרדו והוא היה צריך לדכא אותם. אבל מבחינת השלווה הפנימית והיציבות, מלכות פרס הגיעה לשיאה בימי דריווש. גדול, והנה באחת הכתובות הוא כותב על עצמו ברוב צניעות וענווה את המילים הבאות, שהוא מכנה את עצמו אוהב יושר, שונא עוול, מגן על החלש, שונא כזב, מושל ברוחו, נוצר חסד לאוהביו, מכנה לשונאיו, דורש משמעת מנתיניו וחוסר עליהם. אלה נאום דריה ושלחת הכתובות שלו. אז מעבר לצניעות ולענווה הרבה של הדברים האלה, זה לא, זה סגנון אופייני, סגנון אופייני למלכים, אל תקחו את זה, אל תבקרו אותו. אדם שמשתבח בזה שהוא אוהב יושר, מכונה כזב, מגן על חלשים, נאמן לחוסים, נותן חסות לאלה שנאמנים לו, אדם שמגיד על עצמו ככה, מעבר לבעיית הצניעות, הוא סימן של ערכים שחשובים לו. כי מלך שהערכים האלה הוא בעד להם, לא ישתבח בהם. אז הוא ישתבח בניצחונותיו המפוארים, בזה שהוא רמח את אויביו, שהוא היכה בהם באחדנות, והיו מלכים שכתבו שבחים מסוג כזה על עצמם. מלך שאין ערכים שהוא רוצה להשתבח בהם, מעיד על עצמו שאלה הם העיקרי לו בהם. וכפי שההיסטוריונים מתארים את דריאבש, אכן הוא היה כזה, זה מעבר להלכה. הוא היה באמת מלך בעל מידות תרומיות. דריאבש. והנה כאן, דריאבש נחלט להגן על החלשים, פשוטו ומשמעו, ולאשר את היישוב של נתן כורש, בצורה כורש. לחזק אותה. בסך הכל זה מתאים לאופיו של דריאבש. לא רק זה, כמה וכמה פרטים במה שלמדנו מתאים למנהל, וסדר המנהל שלו לא אמר את זה, איך שלמדנו את זה.
היו עדיין
לרידות. היו עדיין לרידות, או... ומה אתה רוצה לומר בזה? עכשיו אנחנו באותה תקופה עצמה שאנחנו עוסקים. מרדת דריאבש מצרים. מי קבל מצרים? קנבוזי, קודמו של דריאבש. והייתה בדיוק בזמן הזה הייתה מרידה במצרים. ולכן לא נחדה אם אנחנו נחשוב בדריאבש שהייתה פה גם, היה פה גם איזה שיקול פוליטי. שדריאבש אמר, על גבול מצרים יושבת מה? יהודה. בואו נקנה את נאמנותם של היהודים האלה ולחשו, ניתן להם כסף, מתנות, רשות, מה שהם רוצים, נקנה בזה את נאמנותם, ויהיה לי בן ברית נאמן על גבול מצרים המורדת. באותה תקופה עצמה התקופה מרדה. אני חושב שלא נחתה מייחס לדריה ושיקול כזה, ולא... אם חתנו בזה לבקש את מחילת דריה ושיקול, בנוסף לכל הדברים הטובים שאמרנו עליו, אני חושב שלא רחוק להוציא גם את השיקול הזה.